מה שלא ידעתי עליך, הוא שאתה אחראי למחאת המילקי.
גיגול קל, וכולם מגיעים לזה.
כן, מתברר. אז בימים האלה של מחאות, מה הייתה התמורה של המחאה? משהו השתנה בעקבותה?
בשבילי החיים שלי השתנו בעקבות המחאה שהייתה באותה תקופה, ולא לטובה. זה היה לי ממש משבר אישי אי שם בשנת 2014 כשגרתי בגרמניה.
באמת?
אני לא התכוונתי שזה יגיע עד לניו יורק טיימס, לוושינגטון פוסט, ושכל החדשות בישראל ירדפו אותי. אני בסך הכל העליתי כמה פוסטים כי רציתי כזה to make a point שיקר בישראל, ולא תכננתי להיות מואשם בתור הבן אדם שרוצה שכל הישראלים יעזבו את ישראל ויקימו מדינה בגרמניה.
כן, הפכו את זה למין כזה קמפיין של אנטי עוזבי המדינה, נכון?
כן, חלק מהקולות לפחות, ואני חוויתי ממש משבר בעקבות זה. אני לא ידעתי, לא הרווחתי מזה כלום מבחינה כלכלית, שום דבר, כלום. הסיבה שזה מאוד התפרסם, היא בגלל שאני לא רציתי כל כך להגיד מי אני, אז זה רק נהיה עוד יותר מעניין, אבל בעיקר פחדתי, ואז זה נהיה עוד יותר מפורסם. והמון מהרשתות קשרים שלי, אני בוגר של תוכנית מצטיינים כזאת בצבא, שקוראים לה חבצלות, והחברים הכי קרובים אליי בגיל 24, זה היה אנשים שהיו איתי בתוכנית, שהם כנראה היו באותו זמן רובם, במערכת הצבאית, הם היו קציני מודיעין, כמו שאני הייתי לפני, עד לפני רגע, וממש כעסו עליי כשהם גילו את זה, וחלק ניתקו איתי קשר. היום אני כבר בקשר עם כולם, וכולם סבבה, אבל באותו רגע הייתי צריך להסביר את עצמי לכל כך הרבה אנשים, שזה היה מאוד מפחיד.
תגיד, יש משהו בנקודה הזאת שהוא הוביל לנקודה שבה אתה נמצא היום? אתה יכול לראות קשר בין הדברים?
כן, אחרי שהייתי קצין בקבע, ועברתי לחול, והיה את כל הסיפור הזה עם המילקי, אז כשחזרתי לארץ, הגעתי למצב שנשארו לי בו כמה מאות שקלים בחשבון הבנק, זהו. ובזבזתי את כל החסכונות שלי. לא היה לי שום ביטחון עצמי לגבי במה אני יכול לעבוד. הסתכלתי על כל החברים שלי שהם כזה עובדים בגוגל ובפייסבוק, ונורא קינאתי בהם, ולא הבנתי מה אני לא עושה בסדר. וכשזאת הייתה הנקודה הכי הכי נמוכה שיש, פשוט אמרתי לעצמי, טוב, אין לי שום רשתות הגנה סביבי, לא הורים שהתמחו בי, ולא מעבר לרגשי, כאילו כלכלית הייתי צריך להתעסתר את זה, ואני, טוב, יאללה, חייבים לעשות עם עצמנו משהו. ובגיל 24 זה התחיל, ומשהו במילקי מאוד עזר לי. כי בשנייה שהורדתי את האתר, אז פנה אליי מישהו שניהל אתר שקוראים לו המזבלה, אז היה אתר כזה של תעשיית הפרסום התקשורת, והוא חשב שמחקו לי את החשבון, או שפייסבוק התנקלו לי, וזה לא היה נכון, אני סתם מורדתי את זה בעצמי. ואמרתי לו, תקשיב, אני מורדתי את זה בעצמי, לא היה לי כוח לכל זה, אבל אולי תעזור לי למצוא עבודה, כאילו, הכי לא קשור. והוא אמר לי, בטח, אתה יכול להיות קופירייטר. ואני שאלתי אותו כזה, מה זה קופירייטר? אתה יכול להסביר לי? כי כאילו אני הייתי קצין מודיעין, כתבתי לשר הביטחון ולראש הממשלה מה קורה בכל מיני מתקנים של מדינות זרות, והוא הסביר לי מה זה, והוא שילב אותי באיזה משרד פרסום קטן, ותוך כמה חודשים כזה למדתי את העניינים, מהר מאוד עזבתי שם, והתחלתי להציע את השירותים האלה בעצמי, ומאז גדלתי יחסית מהר.
וואי.
אבל הוא נתן לי את הביטחון הראשוני,
ובלי שהיה לי את ה... זאת אומרת בעצם שני דברים... כן. אפשרו לך להפוך למה שתרם, ותכף נבין מה זה בכלל. אחד זה having nothing to lose, פחות או יותר.
כן.
והדבר השני זה network.
כן, אני חושב ששימוש, לפעמים אומרים על בני אדם שאנחנו מנצלים איזה 2% או 6% מהמוח, ואני לא יודע כמה המחקר מגבה את זה, אבל לדעתי אנחנו מנצלים אחוז מאוד מאוד קטן מהקשרים שלנו. והיום אני ממש מנהל את הקשרים שלי, אני בצורה מסודרת, עם תוכנה, עם הכל.
תכף תלמד אותנו.
כן.
אהלן, ברוכים הבאים ליזמים בטוב, הסדרה של מעלה בטוב. בשנה האחרונה הבנתי שיש קשר בין מיינדסט יזמי ובין הגשמה ואושר. יזמים מאתגרים פרדיגמות, משבשים קונבנציות ומחדשים. יזמים בדרך כלל מחוברים לרצון שלהם, ללמה שלהם, לחלומות שלהם. הם פחות סופרים אוטוריטות ומה אחרים יגידו. הם בוראים מציאות עתידית ומנחיכים אותה בדמיונם. הם בדרך כלל אופטימיים, הם מאמינים שמה שהם חולמים עליו גם אפשרי. הם פרגמטיים ומוציאים לפועל את חלומותיהם, והם נכונים להסתכן, להעמיד את עצמם במבחן המציאות. הרבה מהאנשים שאני מלווה מקימים עסקים חדשים שמונעים מהרצון ומהתשוקה שלהם. בתהליך הם זוכים למסגרת שמעודדת אומץ ומפרקת פחדים. זה רק מתבקש להכיר יזמים שמעלים בטוב, שרוטפים אחרי חלומותיהם, וככה עלה הרעיון לשבץ רעיונות עם יזמים בטוב, כאלה שמונעים מאש פנימית ומבקשים להרבות טוב. אז היום הפרק השני בסדרת יזמים בטוב עם התוכניסט נאור נרקיס.
היי.
אנחנו יודעים שעולם העבודה עובר שינויים מהותיים, מקצועות חדשים נולדים לשוק העבודה, מסגרות מחשבתיות חדשות נבנות בימים אלה ממש, ונאור מגלם ביזמות שלו את העידן החדש, כמו שאני לפחות תופסת אותו. הוא מנהל את קהילת התוכניסטים האיכותית המצליחה, שהיא כבר מונה קרוב ל-20,000 חברים, הוא מרצה ומייעץ לארגונים בבניית קהילות, הוא לא פרילנס, הוא גם לא בעל חברה, הוא סקיילנסר, מושג שהוא טבע בעצמו, והוא גם מרוויח יפה, ממש יפה, בזכות יצירתיות, פריון שמנותק משעון, ועשייה ענפה וחדשנית. אז הזמנתי אותו ללמוד מה זה לייפסטייל ביזנס, מה זה סקיילנסר, ולמה קהילה היא הבאזוורד הכי לוהט היום. אז שוב, אלן, איזה כיף שאתה כאן.
איזה כיף, וואו.
אני רוצה לשאול אותך, אם אתה מגדיר את עצמך בכלל כיזם.
בטח שכן, ממש חד משמעית כן. מאוד גם התחברתי ל... את יודעת, יש כאלה שיש להם פודקאסט והם עושים פסקת פתיח כזאת, כדי שתהיה פסקת פתיח, אבל אצלך כל מילה שם, זה היה ממש משהו שהתחברתי אליו מאוד, מאוד מאוד מאוד. עם כל ה... לחלום... ולהיות אופטימי לגבי מה שאתה כותב על הדף יכול להיות במציאות, ופשוט לעשות את זה, זה מאוד יזמי.
מה שמאוד חזק לי אצלך זה שאתה באמת מאוד מאתגר פרדיגמות, בין אם אתה מודע ובין אם לא, ואנחנו תכף ניגע בזה, כי הנושא של סקיילנסריות, או אפילו לייפסטייל ביזנס, הוא לא קונבנציה, הוא לא כזה, הוא לא מה שחינכו אותנו עליו לתפיסתי. אבל לפני כן, איך אתה מגדיר את המקצוע שלך? יש בכלל פיץ 30 שניות למה שאתה עושה?
אני עוזר לאנשים לבנות קהילות משמעותיות, אבל זה יהיה שקר אם זה יהיה הדבר היחיד שאני עושה. אני, רגע, אם אני מסביר מה אני מנסה לעשות, אני בן אדם, את מדברת עם בן אדם שקוראים לו נאור נרקיס, אבל את בעצם מדברת גם עם מישהו שמנגנון ההפעלה של החברה שלו הוא סטארט-אפ. הסטארט-אפ מבחינתי זה עסק שיכול לגדול בצורה אקספוננציאלית. כלומר, כדי שפייסבוק יהיה לה 3 מיליארד משתמשים, היא לא צריכה לעשות שינויים מהותיים במצבת העובדים שלה. כדי ש-Airbnb תלין בלילה יותר חדרים מאשר מריות, שזאת הרשת מלונות הכי גדולה בעולם, היא לא צריכה להכפיל את מספר העובדים שלה. זה סטארט-אפ. בגלל זה WeWork אף פעם לא הייתה סטארט-אפ, כי היא לא יכולה לגדול בצורה אקספוננציאלית, ובגלל זה PayPal היא כן סטארט-אפ. זה לא עניין של טכנולוגיה. עכשיו, כל פעולה שאני עושה אותה, אני משתדל שהיא תהיה סקלבילית. אם יש לי אתר מנויים שמוצא לאנשים עבודות, זה חייב להיות אתר שהוא סקלבילי, אני לא יכול לעבור על כל בן אדם, ויש לי אתר כזה. אם אני עוזר לאנשים לבנות קהילות, אני לא יכול רק לעשות ייעוצים אחד על אחד, אני חייב שיהיה מוצר דיגיטלי שנמכר למסות. אם אני ממליץ לאנשים על מוצרים, חייבת להיות לזה מאחורי זה תוכנית שיווק שותפים, שהרבה אנשים יכולים לרכוש מבלי שאני צריך לעבור על כל אחד. אז כל פעולה כלכלית שאני מנסה לעשות אותה, אני מנסה לשאול את עצמי, האם הדבר הזה סקלבילי? האם צריך שני נאור כדי לעשות את זה, או מספיק נאור אחד? ומפה אני גוזר אחורה לאיזה דברים אני עושה אותם.
אז זאת בעצם מתודת העשייה שלך, אבל זה גם מה שאתה בעצם... מספק ללקוחות שלך, לקהלים שלך, הנושא של סקיילינג?
לא, אני מנסה רגע להסתכל על החברה שלי בתור חברה שצריכה לגדול בצורה סקלבילית, אבל אני לא יודע בהכרח לעשות את זה עבור בן אדם אחר. אני חושב שזה משהו שאפשר ללמוד מאחרים, אבל אני לא יודע עבור כל בן אדם איך לעשות את זה בצורה שהיא חד משמעית, כי יש כל כך הרבה נתונים ומידע שזה מאוד 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 קשה לעשות את זה, וגם זה לא שירות שלדעתי אפשר לתת אותו בצורה שהיא סקלבילית, צריך להיות מאוד אחד על אחד בשביל לעשות כזה דבר, אבל אני כן מתכוון לפתוח עוד קהילה בקרוב לאנשים שממש רוצים לעשות את הדבר הזה, כי אני למדתי את זה לא כי מישהו סיפר לי, פשוט בדק, עשיתי רשימה של כל האנשים שאני מעריץ אותם, כאילו את איך שנראה היום שלהם, ופתאום גיליתי שמשהו שמשותף להם, זה שהם לאו דווקא, זה לא אילון מאסק שבנה חברה, את חברת טסלה, זה אנשים שהם עושים משהו שמאוד מאוד אוהבים אותו, הם ממלאים את היום שלהם בזה, והם לא מרוויחים קצת, והם לא מרוויחים בינוני, הם מרוויחים מלא מזה. למה? כי הם ידעו לייצר מודלים שמרוויחים בסקייל גבוה.
זאת אומרת, הם פשוט עשו, ניתקו את הקבל הזה שבין שעון לעבודה שלהם, במקום למדוד שעות, ששם אנחנו מוגבלים, יש 24 שעות ביממה, ויש אותן פעם אחת.
נכון.
הם בעצם הצליחו לייצר משהו, מתודה כזו, שהופכת, שלא דורשת את ההכפלה שלהם, וגם לא דורשת תוספת של שעון.
ואני גם יכול לתת לך דוגמאות, נגיד, אנשים שאני מאוד מעריץ את הדרך חיים שלהם, זה למשל יובל נוח הררי. הוא הסופר הישראלי, לדעתי, הכי מצליח היום, במונחי מחירת עותקים והשפעה. מנהיגי עולם מתייעצים איתו. כאילו, הוא יושב שעה וחצי עם מרק צוקרברג, ומדבר איתו על מה יהיה ב-121, ומזמינים אותו לפורים הכלכליים הכי מעניינים. ובעצם מנגנון ההכנסות שלו זה מתכנים שהוא מוכר בסקייל מאוד מאוד גבוה. עכשיו, לאו דווקא אני צריך עכשיו למכור תכנים בסקייל הזה, אבל ראיתי שגם הוא, ופתאום גם דן אריאלי, שיש לו בעצם עסק יחסי דומה, הם הצליחו לייצר מודל שבו הם בן אדם אחד, אבל מרוויחים בסקייל. לצורך העניין, גם קרין גורן, שמוכרת קורסים לאפייה באונליין ומרוויחה מצפיות לסרטונים הרבים שלה, ויש לה הסכם עם שופרסל למכור את המוצרים שלה, היא גם מבחינתי סקייל אנסרית. היא לא ברמה של יובל נוח הררי מבחינת רווחים, אבל המודל שלה הוא הרבה יותר מכמות שעות הייעוץ שלה.
מעולה, אז רק אני חייבת לספר לך שאני שותפה לאותה, מה שמעורר את השראתי זה בדרך כלל באמת אנשים שהצליחו לעשות שני דברים. אחד, את מה שהם אוהבים, אמונאים מהתשוקה שלהם, והדבר השני שהם הצליחו באמת להפוך את זה למשהו שהוא בסקיילינג, והוא לא תלוי רק בהם. אז אנחנו לגמרי שותפים ברמת התשוקה, כן. או מה שמעורר את השראתנו, אבל לפני שאנחנו, כי מעניין, אתה התחלת דווקא מאיך אתה עושה את הדברים, כי זה קצת האיך כן. שלך. ואתה אומר, זה לא בדיוק המה שלך, גם שאולי בעתיד אתה תפתח קהילה שקשורה בזה. אז מה שאתה עושה? מה בעצם אתה מספק כרגע לקהלי היעד שלך?
לבנות קהילות דיגיטליות משמעותיות. התשוקה שלי זה לבנות קהילה דיגיטלית. אני חושב שלמעשה, נגיד, הקהילה שאני מנהל אותה, היא לאנשי תוכן. והקהילה שלי היא בהרבה פרמטרים מצליחה, מבחינת מעורבות, כמות מצטרפים, אבל הסיבה שהיא מצליחה, זה כי כל דבר שקורה בקהילה, מה שאני חושב עליו, זה מה אני יכול לעשות, כדי שמקסימום אנשים בתוך הקהילה יהיו מרוצים. ואני מוצא גם דרכים להרוויח מזה. הרי תחשבי רגע לדוגמה, נניח והייתי הולך בנתיב אחר, של איך למקסם את ההכנסות מהקהילה, אז הייתי פותח חברת פרסום, וכל בערך 300-400 פרויקטי פרילנס שעולים בחודש באתר של הקהילה שלי, הייתי לוקח אותם אליי, ולא משתף אותם עם הקהילה. בקהילה רק הייתי מספר על כמה כיף זה תוכן. אבל זה לא מה שאני עושה. מה שהחלטתי לעשות, זה לפתוח פלטפורמה, שבה כל חבר קהילה מ-20,000 יכול להירשם, ולזכות בגישה לעבודות האלו. הם כן משלמים לי מנוי חודשי, אבל עדיין, לא לקחתי את זה, אני מנסה לחשוב מה עושה טוב לקהילה הזאת. עכשיו,
זה קצת כמו, אתה יודע, החברת המוניות הכי גדולה היא גט-טקסי, אין לה מונית אחת, אתה קצת עושה
בדיוק,
את זה.
בדיוק, כן, זה בדיוק מה שאני עושה.
זה כמו ה-B&B שאמרת.
אבל זאת התשוקה שלי לבנות.
אתה רוצה לפלטפורמה שמחברת, כן. היא איזושהי צומת שמחבר בין גורמים שבעלי אינטרס כזה או אחר, צורך, ערך, תמורה וכו'. ואתה לא רוצה, אתה לא לוקח אחריות על הדבר הזה, אתה לא צריך בשביל זה תשתיות, אתה לא צריך נדלן מסחרי או נדלן עסקי שיושב לך ואתה משלם עליו סחירות.
נכון, זה המודל העסקי שלי. כי אם הייתי הולך על חברה, אז הייתה לי כזה פינת קפה עם פינת עובדים שמדברים על מה הם ראו בנטפליקס לאחרונה, ומבזבזים את הזמן לי ולהם, והייתי צריך לנהל אותם, ובסופו של דבר שולי הרווח שלי היו מאוד נמוכים, למרות שהמחזור העסקי היה יותר גבוה. אני הלכתי על מודל אחר, ובמקביל, תחשבי שאני גם מרוויח ככה יותר טוב, וגם כל האנשים האלה בקהילה, הם באמת אוהבים אותי, הם מעריכים אותי, אני עוזר כל יום, אני כאילו פותח את האימייל, אני מקבל מלא מיילים, נאור, תודה, בזכותך מצאתי, או נאור, קראתי משהו שכתבת, וזה ממש עזר לי בעסק שלי, ואני מת על זה, וככה אני פיניתי לי בעצם את כל הזמן שלי, לייצר תכנים שאני אוהב, אני אוהב לייצר תוכן גם, וגם יש לזה מודל עסקי, שיש לציין, שבתקופה שכולם פחות או יותר חוו נפילה מאוד קשה, המודל שלי ממש הוכיח את עצמו כמשתפר אפילו בתקופה כזאת, ולא נסוג לאחור.
איך אתה מסביר את זה שבתקופה הזאת המודל הזה דווקא הביא לצמיחה ולא לרגרסיה?
כי למשל, אנשים לא בדיוק יודעים כשהם מאזינים ממה אני בדיוק מרוויח, אבל יש אתר של מנויים, של עבודות. ורוב האנשים שמנויים על האתר הם פרילנסרים. כי הם כל הזמן משלמים מנוי חודשי, הוא לא גבוה, זה 30 שקלים לחודש.
בוא נגיד רק את התחומים, זה בדרך כלל מה, אנשים שמתעסקים בעיצוב גרפי, קופירייטרים.
עיצוב גרפי, כתיבת תוכן, קופירייטינג, שיווק דיגיטלי, קידום אתרים, צילומי, כל העולם של תוכן, הפקת פודקאסטים, כל העולמות האלה, עריכת וידאו, ופתאום, תוך 3 חודשים, נהיה מצב שבו המון אנשים יצאו לחלט, ונאלצו להיות פרילנסרים. והפרילנסרים החדשים האלה לא היה להם מושג מאיפה הם מביאים עבודות. אז מה שאני עשיתי בקהילה, זה עשיתי סדרה של 12 וובינרים, שהסבירו לכל הפרילנסרים החדשים איך פותחים עוסק מורשה, איך פותחים עוסק פטור, מה עושים, מאיפה משיגים עבודות. רתמתי אותם לאתר שלי, ובתקופה הזאת כמות המנויים שולשה, כי היא פשוט שולשה. זה
מטורף.
גדל פי 3, וכמות המצטרפים לאתר גדלה פי 2.
תגיד, אבל מה שעוד לא הבנתי באמת, אתה אומר שיש כאן, צריכים להיות כאן שני קהלי יעד, יש את הקהל יעד של הספק, לצורך העניין, אותו פרילנס, וצריך להיות גם לקוח פוטנציאלי. נכון. אז בקהילה שלך יש מה? מי
יש גם וגם. כאשר היום אנחנו משוטטים בקהילות שונות בפייסבוק, אני לא יודע אם את חובה את זה, אבל לפעמים את צריכה עכשיו איש תוכן, או את צריכה עכשיו מישהו שיעץ לך לפודקאסט, את נכנסת לאיזושהי קהילה, ואת מעלה, אני צריכה את זה וזה. לא כזה הצעת עבודה רשמית. אבל את מעלה את זה. אצלנו בקהילה מה שקורה זה שבשנייה שבן אדם מעלה כזה, אז העוזר שלי מגיע לקהילת פייסבוק, פונה לבן אדם ומעלה את זה לפלטפורמה, וככה כל ה-20 הצעות בעבודה שעולות ביום בקהילה, מגיעות מיד לתוך האתר, במקום שאני אעלו רק בקהילה, וככה אני יוצר את הביקוש וההצע.
ברור, אבל עדיין אני מבינה למה בתור, נגיד, יוצרת תוכן שווה לי להיכנס לקהילה, אבל למה בתור לקוחה של תוכן שווה לי להיכנס? זאת אומרת, איפה הלקוחות נמצאים? מי הם הלקוחות?
הלקוחות מאוד נהנים בתוך הקהילה. למשל, מגיע מישהו שהוא אומר, אני פיזיותרפיסט, אני בונה אתר חדש, יכולים לתת לי פידבק על התכנים, ואז פתאום הוא מקבל פידבק מהמון אנשי תוכן, שזה מה שהם עושים ביום-יום, ואנשים נותנים לו פידבקים מעולים. ובקהילה שלי רוב מי שחבר זה לא אנשי תוכן, אני ממש בודק מי נכנס. היום כל בעל עסק חייב לייצר תוכן.
זה בדרך כלל אנשים שהם בעלי עסק, עצמאים.
כן, וכאן התשוקה הכי גדולה שלי, אני בקהילה כאן.
SMBs בעיקר?
ממש כן, ממש ככה, SMBs לגמרי. אנשים שיש להם עסק קטן, הם אפילו לפעמים בשלבים מתקדמים שלו, ומבינים שהם צריכים תוכן. יכול להיות שזה יהיה ערוץ יוטיוב, יכול להיות שזה פודקאסט, יכול להיות שזה אתר. הם מבינים שהם צריכים את זה, כי ככה אנשים מגיעים אליהם. ובקהילה שלי הם רוצים שיש מקום לכולם, ושיש מקום לקבל פידבק, ושהם יכולים ללמוד, ומקבלים עליהם מדריכים שאני כתבתי, וגם שאחרים כתבו. וזה מקום של התפתחות עסקית.
ואני חייבת להוסיף שהתוכן הוא בהרבה אינטגריטי, זאת אומרת, אין שם לא מוכרים הבטחות שעה, ואין כאן אשליות, ולא מוכרים את ההתעשרות המהירה, יש שם, יש, החוויה של תוכן באמת מאוד איכותי, שממש שווה לעקוב אחריו. אנחנו קפצנו קדימה, אני רוצה שנלך אחורה רגע, כי אתה בעלים של מה שאתה מכנה, lifestyle business, ואתה גם מאפיין את ההגדרה הזאת באמצעות 4 פרמטרים. אתה אומר שהבעלים הוא בדרך כלל עובד היחיד בעסק, או תמיד, אין לו כוונה לעשות אקזיט, ותכף נרחיב על כל אחד מהפרמטרים, הוא מרוויח פי 5 מהשכר בשוק שבו הוא מצוי, שבו הוא פועל, והוא זוכה לחיי חירות. אז בוא רגע נסביר, מה זה lifestyle business?
זאת הגדרה שאני סוג של עשיתי לאדפטציה משלי, שקראתי אותה קצת על חול, ניסיתי רגע להבין על כל מיני אנשים שאני מעריץ אותם, מה בדיוק הם חיים, ורציתי לבדוק אם יש לזה שם. וגיליתי מונח שהוא דווקא יותר בא מהשוק האמריקאי, שהוא אומר עסק שמבוסס במלואו על אורח החיים של בן אדם מסוים. למשל, מישהו שהוא מאמן כושר, אבל הוא לא סתם מאמן כושר שיש לו 20 מתאמנים והם אוהבים אותו מאוד, אלא הוא מצא דרך להמציא נגיד את השיטה שלו, ופתאום יש עוד חוץ מה-20 מתאמנים האלה עוד 1,000 אנשים שצופים בסרטונים שלו ביוטיוב, ושפתאום הוא גם הופך להיות מרצה על זה, ובעצם הוא סוג של משרת קהילה מסוימת בתור מנטור, וגיליתי אתר אינטרנט שלם ענק שקוראים לו פטריון, עם 100,000 אנשים כאלה. פטריון זה אתר שהקים אותו בחור בשם ג'ק קונטה, הוא היה בכלל גיטריסט.
הוא פסיכולוג, לא?
לא, הוא גיטריסט. אם אני לא טועה, יכול להיות שהוא למד פסיכולוגיה, אני לא יודע את זה, אבל הוא גיטריסט. והוא פתח אתר, מלשון המילה פטרון בוס, שהוא אומר לאנשים, תפתחו פרופיל, ותייצרו מסלולים של מנויים אליכם. למשל, אם אתם להקה קטנה, ויש לכם לא מיליון אנשים שאוהבים את השיר שלכם, אתם לא ליידי גאגה. יש 5,000 אנשים שמאוד מעריכים את המוזיקה שלכם, $5 לחודש תנו להם הופעת זום פעם בחודש, $10 לחודש תיתנו להם אימייל אישי שתכתבו להם, וב-$20 לחודש תשאירו להם את השיר שהם רוצים ביום הולדת. ו-100,000 אנשים
קצת כמו מימון המונים כזה.
כמו מימון המונים כזה, שיש את הדרגות, אבל בסאבסקריפשן חודשי. עכשיו בואי נעשה רגע את המספרים. מישהו שיש לו 500 מנויים, וכל אחד משלם $10, בחישוב מהיר, יש לו לא מעט כסף בחודש. ומישהי שיש לה קהילת נשים שחורות שהיא מקדמת אותה, ויש לה 300 מנויות, שכל אחד משלם $30 לחודש, יש לה תקציב של מתכנת בגוגל, כאילו שמרוויחה כמעט $100,000 בשנה.
אבל זה מתואר כמשהו נורא פשוט, הפער הזה שבין הסקיילינג, הכמות, נגיד, רשומים, חברים בקהילה, לבין המוניטיזציה של זה, זה באמת כזה מעבר
טריוויאלי ופשוט. זה לא מעבר פשוט, צריך לעשות איזשהו שינוי במודל המחשבתי שלך, וגם להבין שזה לוקח זמן. אנשים לא משלמים סתם על משהו, צריך נורא נורא לשכנע אותם. ואני ראיתי למשל שעל תוכן הרבה יותר קשה לגרום לאנשים לשלם מאשר על נגיד גישה לעבודות או למשהו שהם צריכים אותו. אבל זה מעבר שהוא, גם אם הוא לא 100% מההכנסה בהתחלה, שווה לנסות אותו. אפילו אם לאנשים שמקשיבים לנו מנסים, יכולים רגע לחשוב, אוקיי, יש לי את המוצר פרימיום שלי, שהוא יקר, אבל על מה אנשים משלמים בשבילי 30 שקלים בחודש? נגיד, אני הגעתי למאמן כושר שלי, ואני מת עליו, אני כבר איתו 3 שנים, והוא הביא אותי לתוצאות מדהימות, ואנחנו בכלל הולכים לחדר כושר, אנחנו מתאמנים בים ועושים כזה מתח. והוא תמיד היה עושה לי גם את התזונה. אמרתי לו, דני, למה שלא תפתח שירות שב-30 שקלים לחודש, שאתה עושה גם תוכנית תזונה למתאמנים שלך? הוא אמר לי, וואלה, כן, אני עושה את זה. ותוך שנייה, פתאום 20 המתאמנים האהובים עליו, הם כבר עושים את זה. בואו נזכור, החברות היום הכי הכי גדולות בעולם, בין הגדולות, הן חברות של מנויים חודשיים. מייקרוסופטים היא חברה של מנויים חודשיים על האופיס 365 ועוד מיליון דברים, כן?
כן, כן.
נטפליקס, כמה אנחנו משלמים לה? 40 שקלים לחודש? אבל 200 מיליון אנשים עושים את זה. חברות ענק, מנגנון הרווח חשובים שלהן, הם מנויים, אפילו אפל היא חברה שאנחנו עושים מנוי לשירותי הענן
iTunes,
שלה.
אייטיונס, כן.
ולאייטיונס, זה מנגנון הכנסת חשוב. אמזון פריים, הם גובים $100 בשנה, שזה $10 בחודש, כדי לעשות לך את השילוחים הביתה. זה...
אז אתה עושה הבחנה מעניינת שתוכן, אנחנו יותר מורגלים לקבל תוכן בחינם, ותכף ניגע בזה באמת מתי תוכן הוא חינמי, ומתי כן אפשר לגבות עליו, אבל שיש באמת שירותים שאנחנו יכולים לספק, שמזקקי ערך אמיתי, שאפשר לייצר איזושהי תוכנית מנויים, אבל לפני כן אנחנו קופצים.
כן, סליחה.
לייפסטייל ביזנס.
כן.
אני הבנתי, זה נצא שתתקן אותי, כאילו הבסיס, המסד הראשוני לפני שבכלל העסק מוקם. איך אני, כבעל העסק שלי, רוצה לחיות את החיים שלי? מה אני רוצה לעשות? כמה אני רוצה לעבוד? מאיפה אני רוצה לעבוד?
כן, זה שאלות חשובות, ולדעתי אפשר לעשות את מבחן היום. שזה אומר, קחו דף ותרשמו איך אמור להיראות יום מושלם שלכם. מושלם, היום הכי טוב, אבל ממש בשעות, באיזה שעה אתם מתעוררים, איפה אתם אוכלים ארוחת בוקר, אם בכלל יש, אם אתם עושים ספורט בבוקר, עם מי אתם קמים, איפה אתם קמים, עם מי אתם אוכלים צהריים, במה אתם עובדים, האם אתם מרגישים לחץ, האם איפה אתם הולכים לישון, מה אתם מרגישים במהלך היום, ממש לכתוב שעה שעה. ובסופו של דבר צריך לנסות לגרום ליום שלך להיות כמה שיותר קרוב לזה, וזה לפעמים לא כזה מסובך. את המבחן הזה עשיתי לו קצת שדרוג מפודקאסט ששמעתי עם בריאן צ'סקי, שמייסד של Airbnb, שהוא אמר, את האתר Airbnb אפשר, כל אחד יכול לכתוב בגוגל Airbnb template, ולבנות אתר כמו Airbnb, עם כל הפונקציונליות של Airbnb, אפשר להעלות בתים, אפשר להזכיר, הכל עובד, האשראי נסלק, אפשר לעשות את זה ביום להקים את זה. אבל מה שהם לא עשו, זה את המבחן שאני עשיתי. והוא, כשהוא הקים את Airbnb, הם עשו מבחן של כוכב אחד עד 10 כוכבים. הוא אמר, מה זה Airbnb ברמת כוכב אחד, ומה זה ב10 כוכבים. אז כוכב אחד זה כאילו, את מגיעה מהשדה תעופה, יורד גשם זלפות, המונית בקושי מגיעה, את מגיעה לדירה, אין שם מפתח, הדופקת, אף אחד לא עונה לך בטלפון, את נתקעת, את הולכת לישון במלון יקר, ויום אחר כך מביא לך את המפתח, אומרים לך מצטערים. 5 זה כזה, את מגיעה, מישהו בא, מביא לך את המפתח, הולך. 8 זה את נכנסת, מישהו מביא לך את המפתח, הוא גם מביא לך רשימה של כל מיני בתי קפה בעיר, שהם ממש ממש מגניבים, ואומר איך שהוא שם לכל דבר. 10 זה את מגיעה, מישהו גם מזמין אותה אחר כך לארוחת ערב, יש לך רשימה של כל הבתי קפה הכי שווים בעיר, וגם מחוץ לעיר, ושל כל האטרקציות, ויש לך גם שוקולד ליד המיטה, ומביאים לך את המספר וואטסאפ גם של החברים, של הקבוצת וואטסאפ, כדי שתרגישי כאילו את בת העיר. והוא אמר, אני ניסיתי שכמה שתי חוויות ב-Airbnb, יהיו 10, ולכן שיקרתי לכל המשתמשים הראשונים שלנו, ואמרתי להם שאני צלם, ושאני בא לצלם להם בחינם את הדירה, רק כדי לפגוש אנשים שהם כרגע מארחים, ולנסות לגרום להם לארח כאילו זה 10. ואני חושב שגם אנחנו צריכים רגע לחשוב איך היה נראה היום שלנו בכוכב אחד, 2 כוכבים, 5 כוכבים, ו10 כוכבים.
זה מדהים, אגב, כשאני עושה מסורדת חזון עם המתאמנים שלי, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו לוקחים יום בחיים ועוברים מבוקר עד ערב על כל נקודה ביום הזה, ומסורדתים עתיד מיטבי באמצעותו.
כן, ואם אני יכול רגע להתייחס לעוד משהו בנושא של החזון הזה, את יודעת מה, לשבת ולכתוב על דף ואת הרעיונות שאתה רוצה, זה כבר התקדמות אדירה בשביל הרבה אנשים. אבל אחר כך להגשים את זה, שם נתקלים ביותר בעיות, ולדעתי, בגלל משהו שאנחנו חושבים שאנחנו עושים שהוא טוב, והוא לא טוב. ושזה לשתף יותר מדי אנשים שקרובים אלינו במה שאנחנו רוצים לעשות. כאילו, כל פעם שאני שיתפתי אנשים שקרובים אליי, במה שאני רוצה לעשות, ויש לי אנשים קרובים, אני לא בן אדם מרוחק וזה, הם רוצים לשמור עליך, הם לא רוצים שעכשיו תקפוץ מעל הפופיק, או תסתכן, או תעשה איזשהו שינוי כואב מדי.
שיקפו לך את הלמה לא.
והם אומרים לך כאילו, למה לא? עכשיו, אם אני הייתי באה אלייך לפני 4 שנים, אני אומר לך, תקשיבי, יש לי רעיון נפלא. אני רוצה לפתוח קהילה, והצטרפו על 20,000 אנשים, וזה 5,000 מתוכם יהיו לי מנויים חודשיים, שישמעו לי מנוי חודשי, וכל החברות הכי גדולות במשק יגיעו ללמוד ממני איך עושים ניהול קהילות, מרוב שהקהילה הזאת תהיה מצוינת. רוצה להשקיע בזה, רוצה לתמוך בי, רוצה זה. אז אנשים כזה אומרים, בסדר, כאילו, אתה יודע, צריך לעבוד קשה, צריך לחשוב, צריך, כאילו, היו מדכאים אותך על מה שאתה רוצה לעשות, ולפעמים, doing זה התרופה הכי טובה לכל הדברים האלה.
אחד הדברים שאמרת לי בשיחת טלפון, וזה מאוד הגניב אותי, אמרת לי, זה לא מגניב להיות עסוק.
זה ממש לא מגניב להיות עסוק. כאילו, אנשים שהם עסוקים כזה, וזה, יאללה, כאילו, אל תהיו עסוקים. אתם, במה אתם עסוקים? אני מאוד עובד, אני לא גם מרגיש שאני צריך להתנצל על זה, אבל אני יותר משחק, אני חוקר, אני שואל שאלות, אני קורא, אני מתעמק, אני לא עסוק.
זאת החוויה שלך היא חוויה של פלייפולנס ולמידה.
זאת ממש החוויה שלי, אבל אי אפשר לעשות את זה בלי שיש לך הכנסה מספיק גבוהה, שאתה יודע שהיא נמצאת שם, ומרגיעה אותך שאתה לא צריך רגע להתעסק בענייני היום-יום, ובשביל זה צריך לעבוד, ואני לא רוצה לומר משפטים כאלה של שאין מה לעשות איתם, זה לוקח זמן, תתעזרו בסבלנות, אבל אני כן אומר, תסתכלו לא על מחר, כי כשקראת את התכנים שלי וגם פנית אליי, וגם אנשים שקוראים באתר שלי, הם רואים שאני מקפיד לא למכור שום כלום, אנשים הם חכמים, הם רגישים לטקסט, הם מבינים, גם אנשים לא צריכים לעשות תואר שני בספרות כדי להבין שהם מוכרים להם משהו, ודווקא כשאתה לא מנסה למכור באגרסיביות, זה מה שמושך את, את האנשים. כשפתחתי נגיד את האתר של המנויים, אני הבנתי שזה לא יניב לי הכנסות גבוהות בטווח של שנה. הבנתי שזה רק עוד שנה אולי אני אתחיל לראות מזה, וצריך לזרוע את הניצים. כשפתחתי את הקהילה, הבנתי שזה זה long term project, זה לא מחר לצפות מעצמי לתוצאות.
אתה לגמרי ויז'נרי, אתה מסתכל על האופק, תכף נדבר על איך אתה מייצר תוכנית, אתה סבלן, אתה יודע מה אתה רוצה, אבל אתה גם עוד סבלן.
אני נכשל ממש מהר, ממש מהר. אני מנסה מלא דברים במקביל, ואני נכשל סופר מהר. כאילו, עשיתי כמה פרויקטים כישלוניים בשנה האחרונה, ותיקנתי אותם מאוד מהר. למשל,
תתן דוגמה כאן.
החלטתי שאני רוצה עוד ערוץ מנויים, חוץ מהפלטפורמת מנויים, ואמרתי, טוב, אני אעשה מנויים לתוכן שלי, התוכן שלי מאוד שווה. והחלטתי שאני פותח את כל ההרצאות שלי, במקום בתשלום פר ההרצאה, במנוי חודשי, שעולה 40 שקלים לחודש. נכשלתי כישלון חרוץ, לא עבד. לא עבד. כי לא הצלחתי לפצח שם...
כן, זה כמו שפודקאסט, אתה לא תוכל לעשות מנוי
לתוכן. כן, עכשיו, אבל ניסיתי. הקמתי אתר, בניתי תוכנית מנויים, חיברתי את זה לחשבונית ירוקה. זה עובד, זה רץ, כאילו, גרמתי לאנשים כמה לעשות מנוי.
אז מתי אתה יודע שזה לא מצליח בחזקת נכשל, או שהזמן יעשה...
אז זהו.
זאת שאלה נורא קריטית.
זאת שאלה ממש ממש חשובה, ואני לא יודע, יכול להיות שגדעתי את הפרויקט לפני שהוא היה מצליח בטווח הארוך, אבל לא ביטלתי אותו, פשוט עצרתי, התארגנתי מחדש, ואני הולך להשיק אותו עוד בערך חודשיים, עם כמה דברים שלדעתי יגבירו את הסיכוי שאנשים ירצו לעשות מנוי, אבל נכשלתי, וזה לא הצליח, זה אומר שאני צריך לעצור ולעשות דברים מחדש. כן, גם האתר המנויים שלי, עשיתי המון טעויות בהתחלה, אבל לא ויתרתי על התוכנית העסקית שלי. יהיה אתר שאני מרוויח ממנו על סאבסקריפשן חודשי. אני הולך להיות חברת סאבסקריפשן, לא חברת, כאילו, שירות לנצח.
אתה אומר שיש לך תוכנית עסקית שלוש שנים כזאת, נכון? שאתה גם צמוד אליה.
אני כן, אני...
מה זה אומר? איך עושים תוכנית עסקית? איך מייצרים משמעת ברזל כזאת?
אני חושב שהרגלים זה דבר שיוצר את המשמעת. התוכנית שלי זה בעצם, אני משתמש בתוכנה OneNote של מייקרוסופט, תוכנה מדהימה, ממליץ מאוד, הכי פשוטה שיש. ו-OneNote זה בעצם מחברת אינסופית. אני יושב מול התוכנה ב-OneNote, הופך את כולה לדף משבצות. קצת קשה לעקוב אחרי התיאור שלי בפודקאסט, אבל תנסו לעקוב איתי. אני מצייר מערכת צירים, על ציר ה-X יש את המילה Profit, כלומר, כמה משהו יכול להכניס כסף, ועל ציר ה-Y יש את המילה scale, כמה משהו הוא scalability. ואז הטבלה הזאת, בעצם המערכת צירים הזאת, מתחלקת לארבעה ריבועים. הריבוע בצד שמאל למטה, זה דברים שאני מעיף אותם החוצה ממני, או עושה להם אוטומציה. אם משהו גם אין לו אפשרות לסקייל, והוא גם לא מכניס כסף, אני לא עושה אותו יותר. נגיד, פגישות אחד על אחד של ייעוץ, לא יודע מה, לא עושה את זה יותר. זה אין איזה סקייל, אין איזה רווח.
שזה אגב מה שאתה אומר, המשבצת הזאת בתוך המטריצה הזאת, רווח נמוך, סקיילינג נמוך, זה פרילנס נגיד שהוא לא עובד טוב, פרילנס של אין לו הרבה ביקוש. פרילנס שהיום...
כן, אפשר גם להתקדם בין הריבועים האלה, אבל פרילנסר הוא נמצא שם, כי הוא לא יכול להרוויח כמות מטורפת. וגם אין איזה סקייל גדול, הוא לא יכול למכור את עצמו שלוש פעמים. אחר כך בריבוע קצת יותר ימינה, כלומר איפה שיש יותר פרופיט, אבל אין סקייל, אני קורא לזה סופרלנסר, ואני עדיין עושה דברים כאלה של סופרלנסר. למשל, כשאני מייעץ לבנק הפועלים, אז אני מקבל ריטיינר שהוא יפה. זה כן דורש ממני מאמץ, אני לא יכול לעשות את זה ל-200 לקוחות, אבל אני כן יכול לעשות את זה ל-5 לקוחות הכי גדולים בישראל. אני קורא לזה סופרלנסר, כלומר פרילנסר מאוד מבוקש, יכול להפוך להיות סופרלנסר. וזה יכול להיות בהמון המון דוגמאות. למשל, מישהו שהוא בונה אתרים מדהים, והוא בונה אתרים מאוד יקרים, אבל הוא לא יכול לבנות 300 אתרים בשנה, הוא יכול לבנות 10 אתרים בשנה, או 12 אתרים בשנה. או מישהו שהוא עורך דין מצוין. אז הוא גם סוג של סופרלנסר, כי על הסוגיה הספציפית הזאת של ייעוץ, על כזה וכזה משפטי, באים רק אליו. אז הוא גם סופרלנסר, אבל הוא לא יכול לשכפל את ההכנסות שלו, הוא יכול לגבות קצת יותר.
זה הרווח, זה בדרך כלל אנשים שהם יכולים להיות, תכף אתה תגיד, גם עצמאים וגם שכירים.
גם שכירים, גם מתכנת בגוגל בעיניי, הוא סופרלנסר.
כי הוא מרוויח הרבה, אבל...
מרוויח הרבה, והוא לא יכול להרוויח בשנה הבאה פעמיים את השכר שלו. הוא לא יכול. גם אם הוא מאוד מאוד ירצה. ואת יכולה לומר, בעל משרד עורכי דין מצוין, שיש לו הרבה ביקוש, יכול להביא עוד שותפים ועוד זה, אבל אז הוא כבר בעצם פותח חברה, ויש לו את ההשלכות גם הרגשיות של, וגם הנפשיות והכלכליות של
לפתוח עסק כזה. זה עדיין לא סקיילינג, זאת אומרת, אני מגדיל את ההכנסות, אבל אני גם מגדיל את ההוצאות, ואני מגדיל...
כן, הוא כנראה כן ירוויח יותר מסופרלנסר, אבל יש לו סיכוי הרבה יותר גבוה למות מהתקף לב.
או שהגידול הוא ליניארי ולא
אקספוננציאלי. כן, גידול ליניארי. אז זה סופרלנסר. וכן, גם מתכנת בגוגל הוא סופרלנסר, ורואה חשבון ב-UI הוא סופרלנסר. זה אנשים שאין להם בעיה אפילו להחליף עבודה, והם ימצאו גם בתקופה עכשיו דברים טובים. לא יכולים להכפיל את זה פי שניים, ואני דוגל גם בלעשות דברים כאלה, אני עושה דברים כאלה. אני פשוט לוקח רק לקוחות תאגידיים גדולים שיודעים שלם, ו... כמות הזמן שדורש ממני היא סבירה. בצד ימין למעלה יש את הסקייל אנסר, משהו שהוא רווח גבוה וסקייל מאוד גבוה. זה הדברים שאני הכי רוצה אותם. ואז אני הסתכלתי מה אנשים בעולם עושים, ולא המצאתי, פשוט סוג של שיתקתי מודלים. אז למשל, קחי את מנהלת הקהילה, רעות לוינברג, שיש לה את רעות תקנילי. זאת קהילה צרכנית של מעל 100,000 אנשים, בעיקר נשים. just saying, והיא מרוויחה על תוכנית שיווק שותפים, על כל הרכישה שנמצאת שם, שכפלתי את המודל הזה אליי, פשוט על מוצרים שמתאימים לתחום התוכן. ראיתי שיש את האתר All Jobs על עבודות, ואז פתחתי סוג של All Jobs רק לעבודות בתחום התוכן. יפה, כבר על זה גם, כבר יש מעל 1,000 מנויים. יופי, כל אחד 30 שקלים בחודש, זה מסדר אותי, ואני יכול לגדול פי שלושה תוך חודש, בלי להכפיל את כמות הנאור. אני רק צריך להביא יותר אנשים. אבל אז, את שואלת את עצמך רגע, אבל מה יש בטבלה הזאת שציירנו ביחד נכון. בראש, אולי יש שווה להוסיף את זה לפודקאסט, בצד שמאל למעלה, למה יש קצת רווח, אבל הרבה סקייל, וזה תוכן. ומה שאני גיליתי, זה שכל בן אדם...
מעט רווח והרבה סקייל.
כן, מעט רווח כן. והרבה סקייל.
כן.
כל בן אדם שמאוד מאוד מאוד הצליח, עם המודלים שאני ראיתי, הבנתי שהיה לו שלב ארוך בחייו, שהוא ייצר בו הרבה תוכן, שהוא לא הרוויח עליו הרבה כסף. אוקיי? נגיד, בואי ניקח את הדוגמה היותר down to earth, אז ויקילו יובל נוח הררי, אחד האנשים הכי מצליחים שחיים בה, ונושמים כרגע אוויר. קחי את קרין גורן, היא ייצרה מלא מלא תוכן ביוטיוב.
לפני שהיא קיבלה
הכנסה מפרסומת. לפני שהיא קיבלה גושפנקה כן, של תוכנית. או תקחי נגיד... אפילו ראש הממשלה שלנו, הוא ייצר תוכן, הוא כתב ספר לפני שהוא נהיה ראש הממשלה.
בעצם אין דרך לקפוץ ישר לסקיילנסר.
אני אומר, תייצרו המון המון תוכן, הוא גם ילמד אתכם. הוא ילמד אתכם.
אז זה בסדר, זה כאילו, זה קצת רגיון עבורי, זה בסדר לייצר תוכן, גם כשהוא לא כזה רווחי, ולהמשיך בדרך הזאת ולהתמיד בה.
זה חובה. וממי קיבלתי את הרעיונות האלה? מקודם, באמת הזכרתי את יובל נוח הררי. אני לא מעניין אותי איך בן אדם היום. אני רוצה לדעת איך אנשים התחילו, מאיפה הם באו. נורא, כל יזם גדול שראיתי אותו, ממש עניין אותי מה גרם לו להתחיל. אז יובל נוח הררי היה מרצה יש האומרים משעמם באוניברסיטה העברית, והוא פשוט היה מרצה מאוד מוזר שמעלה את כל ההרצאות שלו ליוטיוב. ואם את תכנסי עכשיו ליוטיוב ותחפשי את האזכורים הכי ראשוניים של יובל נוח הררי, את תראי הרצאות על אבירים בימי הביניים, משמימות פשוט שלו מול סטודנטים נרדמים, אבל הוא עשה משהו מהפכני. הוא פשוט התחיל להעלות את כל ההרצאות שלו ליוטיוב. משהו שראיתי אותו הוא שהמון אנשים מאוד מצליחים פשוט התעסקו בלייצר תוכן שאף אחד לא הבטיח להם שהם ירוויחו משהו מהתוכן הזה. ואני חושב שהרובה להצלחה בהרבה מקרים זה שאני כל הזמן רואה אנשים שמייצרים תוכן בלי שהם מרוויחים עליו, והתוכן מוצא לאט לאט קהל. ואם כתבתם שני פוסטים בבלוג שלכם ואנשים לא קראו, אז זה סימן בשבילכם שאתם רק בהתחלה מעולה. כאילו זה לא...
נגיד אחרת.
זאת לא הדרך היחידה אגב, אבל זה דרך שאני מצאתי.
שהרבה אנשים יקראו, זאת כנראה ציפייה לא ריאלית, נכון?
לא ריאלית, בגלל זה אני פתחתי את הקהילה שלי, פשוט התחלתי לשאול אנשים מה אתם רוצים לקרוא, ואז הבנתי על מה לכתוב. זאת לא הדרך היחידה, אבל אחת הדרכים שאני ראיתי של המון אנשים שהם סקיילנסרים, כלומר אנשים שהם חברה של בן אדם אחד, שמרוויחים הרבה ומדברים שאינם תלויים בזמן שלהם, הם עברו דרך שלב ארוך, שבו הם ייצרו הרבה תוכן איכותי, שאף אחד לא הבטיח להם עליו כלום.
זאת אומרת, מהמם, מה שאתה אומר, קודם כל, שפוע על המושג, את הטבעת המושג, והוא מושג מקסים. הסקייל-אנסר זה בעצם סטארט-אפ של בן אדם אחד בגדול.
כן.
הוא מראה גידול אקספוזנציאלי ומרוויח היטב, אבל הוא שומר על האלמנט הזה שהוא לא חברה ואין בו משקיעים.
לא, אני חברה בעם אגב, okay. כי בתור צורת התארגנות אני חברה בעם בגלל שההכנסות לא משתלמות. אנשים, אבל אני נכון? השכיר היחיד בחברה, אני מעסיק הרבה פעמים פרילנסרים. אגב, אני חושב שגם
עסק אתה... רזה בהגדרה.
כן, אני כן יכול להיות טסט, סקיילנסר שיש לי עובד שהוא עוזר, גם לי יש עוזר בו. במקרה פשוט בפרילנס. זאת לא המהות אבל, אני חושב ש... מה שחשוב, באמת, אני ישבתי עם חברה טובה שלי מימי הצבא, שהיום היא יועצת לקרן השקעות אמריקאית, אמרתי, והיא ממש נפגשת כל מיני יזמים, ומחליטה כזה למי מגיע כסף ומי לא. שאלתי אותה, מה זה סטארט-אפ? והיא אמרה לי, לא יודע, טכנולוגיה, ויש משהו חדשני, ואמרתי לה, מה, אז למה בנק דיסקונט הוא לא סטארט-אפ, יש לו טכנולוגיה, יש לו זה, למה משרד הפנים הוא לא סטארט-אפ, יש לו אפליקציית מגן שאמורה לחזות, למה הוא לא סטארט-אפים? כי סטארט-אפ זה עסק שיכול לגדול בסקייל אקספוננציאלי. זה המאפיין הכי הכי חשוב של סטארט-אפ. וסקייל-אנסר זה בן אדם, אחד שיכול לעשות לעצמו סקייל מטורף. עכשיו, אני רוצה, אני שואף שעוד כמה שנים יהיו לי המון המון סוגים של עסקים שהם יכולים לגדול בסקייל גדול, והם עוזרים לאנשים לבנות קהילות ולבנות עסקים משמעותיים. אני ממש מסתכל על תוכן בתור כלי מרכזי בלבנות עסקים, והוא גם יכול להיות גורם חיזוי טוב להאם עסק יצליח.
מעולה, אז אתה אומר שכדי להגיע למשבצת הזאת, שלשם אנחנו שואפים, שזו המשבצת הימנית בדיאגרמה שסרטטת, ובאמת נוסיף איזשהו קישור למאזינים, כדי שזה ימחיש את ויזואלית גם את מה שדיברנו עליו. בדרך כלל, אתה אומר, אנשים עוברים דרך המשבצת השמאלית העליונה, נכון? איפה שהרווח נמוך, אבל הסקיילינג גבוה, יש הרבה תוכן, יש הרבה ייצור של תוכן. חייבים גם לעבור דרך הפרילנסריות?
לא חייבים לעבור לדעתי את דרך הפרילנסריות, אבל אני כן רוצה לתת איזשהו משל שיסביר לנו מה קורה. את תגיד, את מכירה מנהלי קהילות שיש להם הרבה עוקבים והם לא מרוויחים
כן,
מזה?
כן, בטח.
יש המון כאלה.
נכון, לדעתי הרוב, אגב.
יש הרבה אנשים שצברו כמות גדולה של אנשים שמאמינים במה שהם עושים, שעוקבים אחרי התכנים שלהם, הם לא מרוויחים כסף. לפני כמה שבועות, מייקל לואיס, הדוגמן, אלא פוסט באינסטגרם, שהוא בחוב של 37,000 שקלים, שנגמר לו כל הכסף, שהוא לא יודע מה לעשות, שהוא מבקש עזרה מהעוקבים שלו. בן אדם שהיה דוגמן צמרת במונחים של ישראל, היה דוגמן של קסטרו, ויש לו 180,000 עוקבים באינסטגרם, והוא לא מרוויח כסף. וכאן אני רוצה לדבר על משל הצוף והדבורים. כולנו מכירים את התהליך הטבעי של ההבקה. בעצם הדבורים מגיעות לפרחים, הן ניזונות מהצוף, והן לוקחות איתן את האבקנים ומפרות בעצם את הפרח ומפיצות את התפוצה שלו בטבע, שזאת המטרה של הצמחים, בצורה לא פילוסופית מדי.
סימביוזה.
ואם אתם ייצרתם הרבה 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 תוכן מדהים, אז אתם יודעים להיות אחלה פרח שמייצר צוף. אבל האם יש לכם אבקנים? מה אתם מוכרים לכל הדבורים שמגיעות? מה הן לוקחות ביחד איתן? ואני הבנתי שכל פעם שלמשל נגיד, אנשים הגיעו לקהילה שלי והבאתי להם צוף מדהים שגרם להם להשאיר משרות, ואני לא הרווחתי מהמשרות, אז לא היה לי אבקנים. אני הייתי חייב דרך לייצר איזשהו אבקן, שהדבורים שמגיעות, הן יוכלו בכלל לשלם. לפעמים אנשים, הם willing to pay על משהו, אבל אין להם מה לקנות. אז מה הם אשמים? אני אתן לך דוגמה מצוינת למישהו שכן עושה את זה טוב, שגם לא תיצור רק עם דוגמאות על עצמי. יש בחור ישראלי מקסים, שקוראים לו אביעד ארליך, ויש להם חברה משפחתית של צילום, של חנות צילום כזה ברחוב יגאל אלון בתל אביב, אבל במקרה, לפני 10 שנים, הוא פתח קבוצה שקוראים לה הבית של הצלמים, ויש שם 25,000 צלמים, וכל היום בקהילה הזאת הוא מפרסם גם התלבטויות על צילום, וזוויות, וגלריה, וזה, אבל גם את כל המוצרים שלהם, עם הנחות לחברי הקהילה. וכשאני הייתי צריך לקנות ציוד לפודקאסט, לצילום לזה, אני מיד הגעתי אליהם, כי חיפשתי בקהילה, ולא ראיתי בזה כזה שאובר שיווק וכאלה, להפך, נכנסתי לקהילה, הנה, מכרו לי, נתנו לי, ואפשר לייצר מזה מלא הכנסות. אבל באותה מידה יכול להיות מישהו שאין לו שום חשיבה עסקית.
אבל הפער הזה, כשאנחנו מדברים במושגים של קהילה, וזה נורא חשוב, בוא רגע ננסה להתעכב על הסדק הזה. הפער שבין קהילה, שבסופו של דבר, המטרה שלה היא של קולבוריישן, של כמות אנשים שיש ביניהם מכנה משותף, שזה באמת בחזקת win-win, לבין חוויה של בעל אינטרס, שכל הדבר הזה שנקרא קהילה, הוא כדי לקדם אותו, הוא יכול להיות מאוד טריקי.
כן, לייפסטייל ביזנס וסקיילאנסרים הם אנשים שצריכים להניח שהסיכון הגדול שהם לוקחים זה שבכל רגע נתון העסק שלהם יכול להיות מוכפל באפס. תחשבי למשל על אם פתאום מישהי שיש לה קורסים אונליין וקהילה שוקקת ומלא מוצרים וזה, פתאום נתפסת בהתבטאות כלפי איזושהי קהילה דתית בישראל, או כלפי איזשהו מגזר מסוים, ופתאום יש עליה חרם, וכולם שונאים אותה, ואנשים עושים עליהום מטורף ושיימינג וזה, העסק שלה יכול ללכת ביום. כל בן אדם אגב היום, שהוא נמצא בעידן של הרשתות החברתיות, ויש לו הרבה עוקבים, הוא מצוי תחת הדבר הזה, ואם גם העסק שלך הוא על זה, אתה ממש צריך לשים לב לכל דבר שאתה אומר אותו, ומה שאת אמרת זה בעצם עוד דוגמה אחת לסיכון הזה. אם יש לך קהילה ואתה מסניא את הקהילה בזה שאתה כל היום מוכר על הדברים, אז הקהילה לא איתך יותר. הם יגידו שהתמסחרת, שאתה כבר יותר מן מרוויח על גבם, וכאלה. ואני
הם
מנסה...
ירגישו כאילו את החוויה של being manipulated.
בטח.
אז, אבל יש גם איזון.
יש גם איזון
בדיוק.
כאן. אני קודם כל מתייחס, אם מישהו אומר לי בקהילה שלי, נאור, למה אתם לוקחים 30 שקלים אתרים, באתר שלכם, של העבודות, זה קשה, זה פה, זה שם, אז אני עונה להם, אני אומר לו, תקשיב, זה מה שאני מרוויח מהקהילה, יכולתי גם לקחת את העבודות האלו אליי, ואתה יכול להשתמש באתר, ובלי לשלם, ופשוט תצטרך לחכות יומיים, עד שתוכל לפנות למשרות. זה האיזון שלי, ואני עונה, אני מתייחס, אני תמיד מדבר מנימוס, אני לא מזלזל באף אחד, גם אם זה 30 שקלים ולי זה נראה שזה סכום נמוך, יכול להיות שבשביל מישהו עכשיו שאיבד את העבודה שלו, זה סכום גבוה בשבילו.
אתה עובד אבל עם תחושות בטן, או שיש איזה מודל שיכול להיות כלל עצמה?
אני משתדל להיות בערך של כל 50 פוסטים שואלים בקהילה, אחד הוא יהיה שלי, אני לא מספים שם כל היום, ודבר שני, אני משתדל למעט בהצעות שיווקיות, אני חושב שזה... עלול באמת לגרום לתחושה הזאת, אבל אני חושב שאני קצת יותר מדי בקיצון שאני לא מספיק מוכר, ואפשר קצת להיות יותר מוכרני, וזה לא כזאת בעיה, כי אתה בסופו של דבר, אני לא מוכר אנשים רק בשביל להרוויח כסף, זה באמת דברים שאני מאמין שהם ירוויחו עליהם, הם ירוויחו עליהם מלא כסף, הם יקבלו מזה הרבה.
אז אתה מדבר על קהילה כמתודה, או ככלי, או כאמצעי, בוא נגדיר גם בכלל מה זה קהילה, כי זה באמת באז מאוד מטורף.
סתם, שאלה קשה. כן, זאת שאלה באמת מורכבת מה זה קהילה. אנחנו גם בכל התקופה הזאת שכבר אין כל כך את המרחב הפיזי, שואלים את השאלה הזאת יותר, ואני אתחיל דווקא במה ש... כשאני שואל אנשים בקורס ניהול קהילות כזה, מה זה קהילה? אז הרוב אנשים אומרים לי, קבוצה שיש לה מטרה משותפת. אבל זה לא נכון. אם אני נוסע איתך באוטובוס, לשנינו יש מטרה משותפת, אבל אנחנו לא קהילה, נכון?
נכון, גם אחת המילקי לא הייתה קהילה, הייתה תנועה עם מטרה משותפת.
כן, גם זה שהייתה קבוצת פייסבוק, לא בכך אומר שזאת הייתה קהילה. אז אני חושב שמשהו שמאוד מאפיין קהילות, זה האפשרות להחלפת מידע. כלומר, שאנשים משתפים ידע ומקבלים ידע. זה מאפיין חשוב. עוד מאפיין, זו איזושהי רמת אכפתיות בין חברי הקהילה. כלומר, ששמים לב מי נמצא ומי לא נמצא. זה מאוד קשה לזה להתקיים בקהילות של עשרות אלפי אנשים, אבל זה כן משהו שהוא אפשרי, ואני חושב שהרמת אכפתיות זה, אגב, זאת גם הסיבה לפעמים להצלחה של קהילות, זה שאנשים רוצים להיראות שם, כי זה נראה להם מקום משמעותי, במה משמעותית לתת את הדעה שלהם. ולדעתי, עוד סממן משמעותי של קהילה, זה שפה. אצלי בקהילה תמיד, כל פוסט מתחיל בהייטוכניסטים, והם קוראים אחד לשני ככה, לא רק בגללי, ויש דברים שאם יגידו אותם מחוץ לקהילה, אנשים לא כזה יבינו אותם, אבל נגיד סקייל אנסר, אצלי בקהילה כולם יבינו מה זה, אבל במקום אחר לא כזה יבינו מה זה.
רק עניין של שלוש שנים.
וזה מאפיין חשוב גם, שהוא שפה משותפת בעיניי. ואני חושב גם שעוד משהו שמאפיין בקהילה זה תדירות. כלומר, אם משהו אתה נכנס אליו פעם בחודשיים, הוא לא כזה קהילה שלך. אנחנו, כל אחד מאיתנו יודע לומר באיזה קהילות אנחנו חברים. אנחנו שנינו, כנראה, גם אם אנחנו לא דתיים, אנחנו חברים בקהילה יהודית. אנחנו מרגישים את זה בפסח, בראש השנה, בחנוכה, ובכל מיני מועדים נוספים בשנה. זאת קהילה שאנחנו חלק ממנה. אני גיי, אני חי עם הבן זוג שלי, אני מרגיש שאני חלק מקהילה כזאת, יש לי שפה משותפת עם אנשים כאלה. אני גר בשכונה שלי בתל אביב, יש לנו ממש הווי של השכונה ודברים, זה חלק מהקהילה שלי. אבל אתה לא חבר ב-300 קהילות. אתה חבר בקהילה רק על משהו מאוד מאוד משמעותי בחיים שלך. ובן אדם שחבר אצלי בקהילה והוא יצרן תוכן ויש לו עסק, והוא מייצר תוכן עסק, זה מאוד משמעותי בחיים שלו לשפר את זה. אבל הרבה פעמים כשאנשים מתלבטים איתי לפתוח קהילה, אני אומר להם, תגידו, זה נושא שהוא מספיק משמעותי לאנשים, כדי שחמש פעמים ביום יהיה להם אכפת ממנו? כדי פעם בשבוע יהיה להם אכפת ממנו?
אז מה זה אומר משהו משמעותי לאנשים? זה צריך לענות על צורך ברמת החור שבקיר? זאת אומרת, איזשהו צורך מהותי, הישרדותי, פרנסתי, מה, איך אנחנו יודעים להגיד מה...
למשל, זה גם יכול להיות נקודה בחיים. למשל, אם עכשיו את בהיריון, אז זה מאוד משמעותי בשביל התקופה הזאת להכיר נשים אחרות שחוות את אותן תחושות ואת אותן דברים. יש כאן פוטנציאל לקהילה. לדעתי שאלה מאוד חשובה, האם משהו קהילה ובכלל אם פותחים קהילה, זה אם זה נושא שהתדירות שלו בחיים של אנשים היא מספיק גבוהה. ותמיד יש כמות מסוימת של אנשים שיהיו נלהבים לגבי דבר מסוים. נגיד, אף אחד... לא יודע אם אף אחד לא חשב, אבל לא יודע, יש קהילות מאוד מצליחות, כמו מרפסות אורבניות, שוואלה, יש מלא אנשים שגרים בעיר, והמרפסת זה החיים שלהם, ויש קהילה סביב זה, וזה ממש מספיק חשוב להם כדי לראות את זה, ויש קהילה של מגדלי פלפלים ברחבי הארץ, יש לי חבר שנמצא שם, ונפגשים בכל חור במדינה, רק כדי לחלוק פלפלים. אבל צריך לשאול האם זה משהו שבתדירות מספיק
איך
גבוה.
איך יודעים, אגב, השאלה הזאת היא שהיא באמת הפער שבין הציר הזה של זמן, מתי אני יודעת אם משהו כבר בחזקת כישלון, ציר הזמן מול ציר נניח טי וחוט, מקצועיות, שאת זה את יכול למדוד לצוכן לפי רייטינג, אוקיי? אז איך אני יכולה לדעת, עם קהילה יש לה התכנות, אין לה התכנות, מה האינדיקטורים? איזה KPI אתה מזהה כבר בתחילת הדרך כדי להגיד, אוקיי, יש כאן כיוון טוב?
טוב, קודם כל זאת שאלה מדהימה, ואני לא יודע את התשובה עליה חד משמעית, כי הרבה פעמים אני חושב שיש פרויקטים שזנחתי אותם מוקדם מדי, ויש פרויקטים שהתעכבתי עליהם יותר מדי זמן. אני כן אגיד מה האינדיקציות שבעיניי הן חשובות. קודם כל, אתם צריכים לייצר לעצמכם מצב שבו אתם כן יכולים להשקיע במשהו לפחות כמה חודשים. ואם נחזור רגע לטבלה שלי, אני תמיד שומר שיהיה לי כמה פרויקטים של סופרלנסר, שאני יודע שהם יכולים לתחזק טעויות שלי בסקיילנסר. אם תקחי אותי שנה וחצי או שנתיים אחורה, אז מהמנויים ומהדברים שהם לא תלויים בזמן שלי, היה לי מעט הכנסות, אבל הבנתי שזה הבט שלי, כאילו זה הבט שלי, זה האימור שלי, ואני כרגע משקיע לייצר הכנסות ממקומות אחרים, כדי שאני אוכל להשקיע ברעיון האחר. ואני אומר להרבה אנשים, כאילו יצא פרקטית, אתם בטוח טובים במשהו. תפיקו כסף ממשהו אחד שאתם טובים בו, כדי שתוכלו להמר רגע על הדברים האחרים. לגבי קהילה, סממנים טובים להצלחה, זה קודם כל מעורבות של אנשים שהם לא אתם. אם אתם מסתכלים בסטטיסטיקות של הקהילה שאתם בונים אותה, ואתם רואים שאתם היחידים שבאים לידי ביטוי, אז רוב הסיכויים שאתם עושים משהו לא טוב, כי קהילה היא לא אוסף של אנשים שמעריצים אתכם ומקשיבים לכל מה שאתם אומרים.
כן, זה לא גורו וקהל מאמיניו.
בדיוק, זה לא גורו וזה לא מנטור. Mm-hmm. קהילה זה אתם, התפקיד שלכם זה לאפשר שיח כמה שיותר עשיר בין החברים שם. וכשראיתי שזה לא קורה אצלי, או כשאני רואה קהילות שזה לא קורה אצלם, אני אומר להם, fake it until you make it. תדרשו מאנשים, תבקשו מאנשים שאוהבים אתכם, לגרום להם להעלות תכנים בתוך הקהילה, כי כשאנשים אחרים רואים שעוד אנשים חוץ מכם מתבטאים, הם מרגישים יותר בנוח להתבטא. וגם אם הקהילה, אתם פותחים אותה ואתם מאוד מאוד חוששים מזה שאיזה מתחרה ייכנס ויכתוב שם משהו ויגנוב לכם לקוח, אתם חייבים לשנות את ה-state of mind. בטוח שמתחרה ייכנס. אתם בטוח הולכים לבקש ממנו להעלות תוכן ואתם רוצים שהוא יהיה שם. עוד סממן שהוא טוב בקהילה, זה אם אתם רואים שהתגובות הן לא רק מפרגנות, אלא גם ארוכות ובונות, ממש ברמת כמות הטקסט שנכתבת. אם אנשים מעלים פוסט ואנשים מקסימום כותבים להם וואו, גאון, מושלם, זה אומר שהקהילה בדעיכה מטורפת. אתם צריכים לחפש את הקהילות שבהם בן אדם שואל שאלה. וכן, ואנשים גם עם פידבק אמיתי. עוד סימן זה פוסטים יתומים. אם אתם פותחים קהילה ויש הרבה פוסטים שאף אחד לא עונה עליהם ולאף אחד לא אכפת ממה שקורה שם, אז בן אדם לא יעלה פעם באה פוסט. אתם חייבים לבדוק איך אתם גורמים לזה להעלות. לי יש שיטה בשביל זה. אני פשוט בודק, אני אוסף את התשובות של מה אנשים רוצים לקבל מהקהילה ומה הם עוסקים, ואם אני מגלה שאת פודקאסטרית, ועכשיו הייתה שאלה על פודקאסט, אני נכנס לטבלה הזאת, אני כותב פודקאסט, מוצא את כל הפודקאסטרים ומתייג אותם בתגובות, אם הייתה שאלה על זה, ואז הם פתאום מגיבים. אתם צריכים לעשות מאמץ מקסימלי כדי שכולם יבואו, והרבה פעמים אני חושב שאנשים שהקהילה שלהם לא עובדת, זה לא כי הם מנהלי קהילה גרועים, זה כי פשוט לא, הם לא הוכשרו לנהל קהילה, ובלי לעשות לעצמי אובר שיווק, זה בחינם, יש לי בערוץ יוטיוב שלי, תוכניסט, מעל 20 סרטונים שמסבירים כל דבר באיך לנהל קהילה. הכל. כאילו, איך לבחור שם, איך להעלות את המעורבות, מה עושים כשזה לא מצליח. אני עונה שם על frequently asked questions עם דברים פרקטיים. אז כאילו, תכנסו לזה וקחו את זה, תלמדו.
נאור, יש עוד 80 אלף דברים לדבר איתך, אבל יו, ממש כיף. לקראת סיום. אני כן רוצה להספיק לשאול אותך שאלות שקשורות לאישי שלך. אז מה זה הצלחה בעיניך? כי אני קראתי שלדוגמה, אחד הדברים שהבנת עם הזמן זה שחפצים, זה פחות נגיד השאיפה שלך, עוד חפצים, או בהכרח יותר גדול או רכב, אז מעניין אותי להבין מה זה הצלחה בעיניך.
קודם כל, הבן זוג שלי שאני אוהב אותו מאוד, הוא ההפך המוחלט ממני בדברים האלה. הוא כן אוהב שלא בחמדנות, אבל אוהב שיש חפצים ודברים וקונים וזה ונהנים. אני תמיד מבחינתי אמרתי לעצמי שיהיה בשבילי הצלחה זה שאני אחיה כל יום בצורה שהיא נעימה וכמו שאני רוצה.
אתה מרגיש שהצלחת?
אני מרגיש כן, אני חווה את מה שאני עושה בתור משהו מצליח, אבל אני לא חווה את זה בתור זהו, אני חווה את זה בתור וואי, זאת רק ההתחלה, איזה כיף הצלחתי לעשות משהו, כמה דברים שמאפשרים לי עכשיו לעשות, לקחת יותר, לקפוץ יותר גבוה ולדעת שיש טרמפולינה למטה למקרה שאני נופל. אבל כן, אני חווה הצלחה בכל מיני נקודות. אני פעם חשבתי שקינאתי בחברים שלי שעבדו בגוגל או בפייסבוק והיה להם כזה משרות כאלה שחשבתי שוואו, איפה אני, איך אני אתקבל את דברים כאלה. והיום אני כאילו חי בבית שאני אוהב, עם מי שאני אוהב, והיום שלי נראה כמו שאני רוצה באמת, ומבחינתי זה, זה הצלחה, כאילו, ו...
אבל מה המוטיבציה שלך? אתה יודע להגדיר, לזקק אותה?
אני חושב שאתה יודע, את המילה מוטיבציה זה בגלל ששנייה צריך לפרק אותה. לדעתי מוטיבציה זה שני דברים. זה, אחד זה לרצות משהו, ושתיים, זה לחשוב שהסיכוי שאתה תצליח לעשות את זה, הוא מאוד מאוד גבוה. כאילו, ככל שזה יותר גבוה, אז יש לך יותר מוטיבציה. למשל, אני מאוד 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 רוצה לעשות טיול הירח. נורא הייתי רוצה לראות את כדור הארץ, מהירח. אני מקווה שאני אעשה את זה פעם. אבל אין לי מוטיבציה לעשות את זה. בגלל שהסיכוי שאני חושב שיש לדבר כזה בטווח שאני רואה אותו, הוא מאוד 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 נמוך. וכרגע המוטיבציה שלי זה שתוך כמה שנים אני אוכל לעזור למיליונים, ממש למיליונים של אנשים בעולם לבנות עסקי סקיילנסר. אני חושב...
אז אתה יוצא מגבולות ישראל.
אני ממש מתכוון, כן. ואני גם יש לי תוכנית לאיך לעשות את זה. כי פשוט הסתכלתי על אנשים שעשו את זה וראיתי מה הם עשו. גם יובל נוח הררי התחיל עם הספר הראשון שלו בעברית. אז אני חושב שאנשים שיהיו הכי מאושרים במאה ה-21, זה אנשים שילמדו לבנות עסקי סקיילנסר. אני ממש מאמין בזה. כאילו, אם
אתה חושב שזה מתאים לכל אחד?
ממש לא, זה לא מתאים לכולם. Mm-hmm. אבל זה מתאים להרבה אנשים שחושבים לפעמים שהחלום שלהם היה לגייס כסף לאיזה סטארט-אפ, אבל בעצם זה לא זה. אני לא רוצה לעשות אקזיט. לא רוצה. אם ממך מישהו יגיד לי, שמע נאור, יש לך אתר מנויים, יש לך אתר פה, יש לך את הקהילה, אני רוצה לקנות, אני תוכניסט, אני אומר, אז מה אני אעשה כאילו? מה אני אעשה בבוקר? לאן אני אלך? מי ידבר איתי?
אני עושה את מה שאני רוצה לעשות בעצם.
אני כבר עכשיו, אני חווה את זה, וגם זה עסק שגם ילך ויתפתח ביחד עם הדברים שאני אעשה אותם, וזה משהו שאני אוהב אותו. וזה משהו שהוא כיף לי, ואני מעודד את כל מי שמקשיב, לא רק לייצר תוכן ולעשות זה לאורך זמן ולהקפיד, אלא תזכרו את הדבורים, את האבקנים ואת הצוף. אם ייצרתם מלא תוכן, יש לכם אחלה צוף. לא יהיה אבקנים, אתם לא תרוויחו כסף. אתם חייבים שמי שמגיע גם יהיה לכם משהו לתת לו, וזה לאו דווקא גרידי ומגעיל ויסנאו אתכם.
תקשיב, זה מדהים להקשיב לך, אתה באמת מעורר השראה. יש לך עשייה איכותית, לא מתפשרת, מלאת יושרה. מה שבעיקר לי כשמה אגב בהיכרות איתך זה שאתה אדם בוחר. יש חוויה של מישהו שממש יודע מה הוא רוצה ומתעקש על עשייה שתהיה מחוברת להנאה ולתשוקה. אני גם מפרנסת אותך לא רע. אני אוהבת את זה גם שאתה משקף את את הבוטם ליין, כמה אתה מתפרנס, את הכל מאוד שקוף בחוויה של הקריאה של התכנים שלך. זה היה הפרק שני של יזמים בטוב, הסדרה החדשה של מעלה בטוב, עם יזמים שהם wide-driven, מבקשים להרבות טוב. אם גם לכם יש סיפור מעורר השראה, מלמד, מעשית, אתם מוזמנים לפנות אליי. את רוצה לסיים, לקנח במשהו, להיפרד?
אני קודם כל רוצה לומר לך תודה על הסוג של הפנייה שעשית אליי. אני לא מקבל מיליונים של פניות בבן אדם הכי מבוקש ביקום, אבל הרבה פעמים פנייה של אנשים אל בן אדם אחר היא מאוד לא חוקרת מספיק וכזה על הדרך ומרגיש כזה כמו קופי פייסטים שעשו לכולם, וממש הרגשתי שכשפנית אז קראת ומקת ואנחנו ממש... כאילו, אני הרבה פעמים נתקל בחוסר העמקה, וזה מיד פתח לי את הרצון לתת בחזרה, אז לא שאלתי בכלל שאלות. כאילו, אני, אם פונים אליי ככה, אני ישר אומר...
איזה יופי של כן. טיפ לסוף, גם לגבי איך לפנות כשאנחנו רוצים להרחיב את העשייה שלנו, וכן, אני חושבת שאני בוררת את הצוף.
איזה כיף. תודה רבה רבה.
אני חושבת שנתת כאן המון המון טיפים, אגב, לאנשים שפותחים עסק, לאנשים ש... באמת, אפילו, אתה יודע, אפילו מסתכלים ברמת השאיפות שלהם קדימה, או מייצרים חזון, אבל באמת, בכל מה שקשור לאיך עושים תוכנית, בכל מה שקשור ליצירת חזון עוד לפני כן, בכל מה שקשור למה זה בכלל קהילה, ואיזה אינדיקטורים יש לנו לגבי קהילה, כטובה או כלא טובה, לגבי התנסו, תעשו, לפני שאתם משתפים אחרים, פשוט תעשו ותתנסו, כי מאחרים אפשר לשמוע הרבה, למה זה לא יעבוד, לא כי הם רעים, לא כי הם נגדנו, להפך, נכון?
הם לטובתנו, הם לא רוצים שיהיה שינוי.
כן, אז אני מאוד נתרמתי מהשיחה הזאת, אני אמשיך לעקוב.
Yes,
ובינתיים אתם תזמו טוב, שבוע טוב, ותעלו בטוב.